ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ודקל אסף. שלום נורית.
היי דקל.
והיום נדבר על תחלופת עובדים. בעצם היה לנו כבר פרק הזה שדיברנו מהנקודת מבט של המנהל, איך הוא יכול להשפיע, איך בכלל דינמיקה בין מנהל לעובד יכולה להשפיע על תחלופת עובדים. והיום עם הקלישאה הראשונה אומרת שעובדים לא עוזבים מקום עבודה אלא מנהל, אז היום נדבר על עובדים שלא עוזבים לא מנהל, אלא עוזבים תרבות ארגונית. אז מה זה תרבות ארגונית בכלל?
תרבות ארגונית זה בעצם כל המכלול שבתוך הארגון שמתייחס לערכים, לנורמות, לדרכי ההתנהגות, זה גם הדברים הפורמליים שקיימים, וגם הדברים האפורמליים שקיימים בתוך הארגון, זאת אומרת הם לא כתובים באיזשהו מקום, אבל ככה נהוג לעשות.
בעצם כמה מקפידים על הכללים בתוך הארגון, כמה יש הוואי בתוך הארגון, כמה כן הקפדה על משימות, כן הקפדה על מקצועיות.
מערכים שמובילים, אתה יודע, לכל ארגון יש את הערכים שהם מבחינתו, האם הדיוק זה שם המשחק, או הפרודוקטיביות זה שם האיכות.
ערכים והקפדה על ערכים, כי אני ראיתי גם ארגונים שיש להם ערכים, ואת נכנסת ותלוי ככה איזשהו שלט חזון, ובסופו של דבר אתה מדבר עם העובדים בארגון, ואתה רואה שהדברים לא ממש מתאימים למה שמשוקף.
נכון, שזה אחת מהבעיות של פערים בין מה שנאמר לבין מה שעושים בפועל. אבל אין ספק שכל הסך הכל הזה הוא מה שמשפיע על מה שמתנהל בארגון. יש איזה מין אווירה שקיימת בתוך הארגון שבו אנחנו עובדים. וה-DNA הזה הוא מאוד שונה מארגון לארגון.
כן, אז אני באמת מרגיש ככה את הנושא הזה של תרבות ארגונית. באופן אישי אני יכול להגיד שאני מעורב בלא מעט תהליכים שהמוקד שלהם הוא תרבות ארגונית, באופן כזה או אחר. ויש לזה באמת חשיבות, הולכת ובדל לפחות בארגונים שאני מכיר, ומדברים על זה הרבה, וחלק מהעניין זה באמת לגייס את העובדים, ליצור איזושהי זיקה יותר חזקה של העובדים עם הארגון, מתוך הרצון הזה באמת ליצור את השייכות שאנשים יישארו יותר זמן, לאו דווקא יותר שעות במשרד, אלא יותר זמן בעבודה, ולא באמת יחפשו מקום אחר.
אני חושבת שכדאי אולי לדבר לעוד איזשהו חלק במשוואה הזאת. למעשה אנחנו מדברים מצד אחד, יש את מה שהארגון מצהיר עליו ומה שהוא עושה בפועל. מהצד השני יש אותך בתור עובד, שקודם כל יש את הסט הערכים שלך והאמונות שלך, והדבר השני זה עד כמה אתה מרגיש שבמה שאתה מאמין, הארגון לא רק אומר שהוא מחויב לזה וזה חשוב, אלא הוא גם עושה את זה בפועל. עכשיו במקרה שיש אלימה, זאת אומרת, ויש דברים שהם חשובים לך וגם בארגון קוראים, אז זה ווין ווין, הכל טוב ויפה בדרך כלל. הבעיה מתחילה כאשר יש דברים שהם לא בהלימה. כלומר, אם למשל אתה אדם שנורא חשוב לך ללמוד דברים, והארגון, למרות שהוא מצהיר, כן, אנחנו בעד למידה והתפתחות וזה, כל פעם שזה מגיע להאם מממנים כנסים, האם מאפשרים לך לצאת ללימודים, האם חושפים אותך לדברים מעניינים כי זה מעניין אותך, אפילו אם זה לא קשור לעבודה, אם זה לא יבוא לידי ביטוי, אז יהיה פער בין מה שאתה רוצה לבין מה שהארגון מציע לך. הייתי בדיוק השבוע באיזשהו אירוע מקצועי בארגון, ואז הם דיברו על כך שהם מאפשרים לעובדים, זאת אומרת עובדים שרוצים ללמוד, הם מאפשרים להם לצאת ללימודים גם אם זה לא קשור ישירות לתחום העבודה שלהם, כמובן במגבלות זמן, כסף וכולי. אני יודעת שבגוגל למשל הם משתתפים, אם אתה יוצא ללימודים שהם קשורים לתחום העיסוק שלך, אז רמת המימון מאוד מאוד גבוהה, ואם זה משהו לשם התפתחות, אז עדיין יש מימון, רק הוא פחות יותר. כלומר, המסר צריך ללמוד, שזו נקודה למשל. אז זה הייתה רק דוגמה למידה, אבל בדיוק במקום הזה של מה חשוב לך כעובד, מה אתה מחפש, איזה ערכים מניעים אותך ואיזה ערכים מוצהרים ומיוסמים בפועל, ואני מדגישה את זה כי זה מאוד מאוד חשוב לפעמים הפער הזה, כדבר שלמעשה משפיע על המחויבות, שזה מה שאתה אמרת, על המחויבות, על הנטייה של עובדים להישאר.
שהדבר הזה, אני חושב שהוא מאוד הדדי, זאת אומרת, מצד אחד, העובד מצפה מהארגון שמייתאים לו, וייתן לו את הדברים שהוא מחפש לאו דווקא הדברים שהוא מחפש כדי להיות יותר פרודקטיבי בעבודה. ומצד שני, הארגון גם רוצה עובדים כאלה, וגם התרבות הארגונית, זה דרך לגרום לאנשים שיותר מתאימים למה שארגון רוצה, להישאר. ואני גם כאילו באמת מכיר כמה ארגונים כאלה, כמו במנדי, אני יודע שהם ככה עושים את זה, והם מדברים על זה גם בצורה פתוחה, על זה שהם רוצים שאנשים מסוג מסוים יבוא אליהם, ולצורך זה הם באמת נותנים, יוצרים תרבות ארגונית כזאת, שתיצור שבאמת מי שבסגנון שהם מחפשים, והם מאמינים שיכול לקדם אותם מן הסתם, גם מבחינת המוצר שלהם, שיבוא ויהיה בארגון. אז באמת, אם דיברנו ככה על תרבות, על השינוי הזה, שאני חושב שהרבה ארגונים עוברים היום בנושא של תרבות ארגונית, אז היה לנו פעם תרבות ארגונית מאוד מאוד היררכית, כל צוות או מחלקה היה לו עבודה מאוד ברורה, כל מנהל היה אחראי על תחום מאוד מאוד ברור, היה נהוג שלכל עובד יש מנהל אחד, פחות ניהול מה שאנחנו קוראים מטריציוני, והיום באמת יש הרבה הרבה יותר השטחה של הארגון. ארגון, אפילו ארגונים ללא מנהלי ביניים בכלל, זאת אומרת יש מנכ״ל או סמנכ״לים, ואחרי זה יש ראשי צוותים. ממש ככה, וגם לראשי צוותים היום נותנים שמות שהם לא ראשי צוותים, אבל בסופו של דבר זה הרעיון הוא שיש באמת ממשק של מישהו מצוות מול סמנכ״ל. כשהדגש, זה מרגיש לי לפחות שהדגש היום, באמת הוא ליצור תחושת ייעוד, יצירה, שבאמת הרבה הרבה אני שומע את המילה פאן, הרבה את העניין הזה של לבוא לעבודה, שאנשים יבואו לעבודה, שיהיה להם כיף. שתמיד ככה, אני חושב שזה אחד הדברים שקשים למימוש, כי עובדים הרבה פעמים רואים את הכיף הזה, בתור הפסקות או משחקים או דברים שהם לאו דווקא
או מטבח
כן, לאו דווקא קשר ישיר כאילו למשהו שהוא פרודקטיבי. וכאן באמת אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים שמקשרים בין ההנאה של העובדים בתוך הסביבת עבודה לבין הפרודקטיבית שלהם, ואז בעצם זה מאפשר להם באמת בזמן שהם לא, בזמן שהם כן עובדים, אפילו שזה אולי יהיה קצת פחות שעות, אבל כן הפרודקטיביות עולה בכמה וכמה אחוזים. אז באמת אם אנחנו מדברים על הנושא של תחלופת עובדים, אז יש מחקר שבאמת דיבר על זה מה שנקרא דור הישן חשב שרק אחרי 5 שנות עבודה אתה באמת, זה נכון שתלך לחפש עבודה, והיום אנחנו יודעים שגם אפילו פחות משנה אנשים כבר רואים את זה בסדר ללכת ולחפש עבודה, מה שיוצר תחלופה מאוד גבוהה.
בוא נעשה רגע סדר, כי רצו ככה המון המון נושאים. אז הדבר הראשון שדיברת עליו הוא השינוי במבנה הארגוני, שמאחריו עומדת גם תפיסה אחרת, תפיסה שהיא הרבה יותר גמישה, שהיא הרבה יותר מעודדת אינטרדיסציפלינריות בתקשורת בין אנשים. ואם פעם היו לנו ארגונים שהם הרבה יותר פונקציונליים, אז היום אנחנו עוברים לארגונים שהם בתצורות שונות. גם יש לנו, עוד פעם אתה רואה כל מיני צוותים אד-הוקים כאלה, שהם באמת מכילים אנשים ממחלקות שונות, או מצוותים שונים, ומרכיבים משהו. שזה דבר אחד שמשפיע על ההתנהלות, כלומר היכולת של היחיד לבוא לידי ביטוי, לעשות דברים, הולכת וגדלה. הדבר השני שדיברת עליו זה כל הנושא הזה של מה הערכים שבעצם קיימים לנו בתוך הארגון, מה הארגון מעודד כאשר הוא מחפש עובדים, וכאשר הוא מדגיש הוא רוצה לייצר בעצם התאמה יותר טובה. כלומר אם חלק מהעניין למשל זה המון עבודה עצמאית ויוזמות עצמאיות, אז תתחפש אנשים שגם זה ב-DNA שלהם, או תעודד אנשים להפגין כזה דבר. אתה צריך אנשים שהם יהיו הרבה יותר מוקפדים, או הרבה יותר חשיבה לוגית מסודרת, היבטים למשל חוקיים וכולי. זה אנשים שהמאפיינים שלהם לפעמים טיפה אחרים. כלומר, זה בדיוק מה שאמרת, זה בקטע של הגיוס, איך אתה יוצר את ההתאמה למה שקורה בתוך הארגון.
את אומרת את הדברים האלה, ומה שאחד הדברים שאני חושב, זה באמת שאני אומר, איך עכשיו ארגון בא ורוצה לחשוב איזה תרבות ארגונית אני רוצה להטמיע אצלי. אז באמת צריך ליצור את הסט הערכים האלה, ואני חושב שאחד הדברים החשובים, שככה אני מנסה להריץ לי בראש מקומות שנחשפתי אליהם, ואני חושב שלא הרבה מקומות באמת עושים את ההתאמה הזאת. זאת אומרת, יש הרבה מקומות שיש להם את הסט ערכים שלהם, ויש להם את התהליך של תרבות ארגונית שהוא נעשה בנפרד, כי נעשה אולי בשיתוף עם העובדים, אבל לא בהסתכלות על מול הערכים, אלא רק בהסתכלות על איזה תרבות ארגונית אתם רוצים. ואני חושב שחשוב שיהיה המאץ' הזה, במיוחד הנקודה החשובה שאמרת, שאם אתם רוצים אנשים שיבואו ויזמו, זאת אומרת שהתרבות הארגונית שלכם צריכה לעודד יזמות.
נכון.
אז צריך באמת לראות שהתרבות הארגונית הזאת היא לא רק, כי המון הרמון פעמים אומרים, טוב, איך אנחנו נעשה שיהיה יותר מעניין לעבוד, שיהיה יותר כיף לעובדים, תרבות ארגונית יותר אולי מאתגרת מקצועית או דברים כאלה, אבל לאו דווקא מחברים את זה לסט הערכים שהארגון רוצה לקדם בסוף. וכשכן יכול לפספס.
אני חושבת שמה שאתה אומר, תראה, כשאנחנו אומרים תרבות ארגונית וערכים, זה מושגים שהם תיאורטיים יותר, בסדר? או שטוחים במימד שלהם. אתה צריך להתחיל להפוך אותם למעשיים. כלומר, שאתה בא ואומר, אוקיי, אלה הערכים שמובילים אצלי בארגון, איך אני עכשיו מתרגם אותם להוויה ארגונית? כי זו השאלה, אם אני בא ואומר, אני רוצה שהעובדים אצלי יהיו סקרנים, יתפתחו וילמדו, עכשיו אתה צריך לתרגם את זה להתנהלות שלך כארגון, מה אתה מציע לעובדים, מה אתה מעודד, מה אתה מבקש מהאנשים המובילים שגם ידגימו בדרך שבה הם מנהלים את הדברים. כלומר, זה בדיוק העניין של התרגום המעשי, ויש ארגונים שאני, ככה אני יותר זהירה ממך, אני לא אומרת הרבה או קצת, כי באמת יש לנו היום מגוון של ארגונים. יש ארגונים שיש פער בין מה שהם אומרים לבין מה שהם עושים בפועל. המחשבה, אם אתה רוצה שהעובדים לא יעזבו אותך, זה בדיוק המקום לבוא ולהגיד, אוקיי, מה באמת חשוב לי, מה הערכים, ואיך אני בפועל מיישם את זה, ואיך אני דואג שזה גם יגיע לעובדים, או שלחילופין שיהיו העובדים הנכונים שמגיעים אליי.
כן, וגם אם ניקח את זה, שאם אני רוצה לדעת מה הערכים של הארגון, וקצת להבין יותר מה אני משקף לעובדים, אז באמת אני יכול לראות מה התרבות הארגונית שיש אצלי, ומתוך זה באמת לעשות את זה בין ריברס אינג'ינירינג כזה של מה הערכים שבפועל קורים.
עכשיו זה לא תמיד קל כשאתה בתוך הארגון גם לראות את זה, זה אני חייבת להגיד בתור מישהי שהיא חיצונית לארגונים, לפעמים צריך לעזור לארגון לעשות את זה, כי אתה נורא חי את השגרה שלך, אז אתה לא תמיד שם לב מה באמת קורה.
כן, זה קשור לטיפ שנתנו באחד הפודקאסטים הקודמים, שבאמת מדבר על זה שמדי פעם צריך לעצור, לעשות איזשהו רטרוספקטיב כזה, הסתכלות אחורה עם עצמך, כדי באמת לנסות להוציא את עצמך מהסיטואציה וללמוד מזה. אז
שנינו. אז למעשה, אם אנחנו עכשיו ככה מדברים על איך אנחנו מתרגמים, אז אמרנו קודם כל את הנקודה הראשונה, זה בכלל להסתכל על הנקודה של נקודת ההתחלה, נקודת הגיוס. איך אתה יכול להביא אנשים שמראש מתאימים לדי-אן-איי הארגוני שלך, כדי בעצם להגדיל את הסיכוי שהמאצ'ינג הזה יחזיק כמה שיותר זמן.
גם יחזיק כמה שיותר זמן, וגם הפרודקטיביות כנראה תהיה יותר גבוהה, כי זה בן אדם שיותר, כאילו זה בדרך כלל, הנקודה שלי זה שבדרך כלל זה בא ביחד.
כן.
זאת אומרת, בדרך כלל אתה מרוויח גם עובד שנשאר לאורך יותר זמן, וגם עובד שהוא יותר פרודקטיבי, כי הוא כנראה יותר מתאים לארגון שלך. אז באמת נקודה אחת זה הנושא של הגיוס, והדבר השני באמת שגם קשור לגיוס זה הנושא של גיוס בשיטת חבר מביא חבר.
כן. שדרך אגב פעם אחר פעם היא מוכחת בתור השיטה הטובה ביותר לגיוס.
נכון, שכאן יש משהו שמפליא אותי, למרות שזה הולך ומשתפר בארגונים, לפחות שאני רואה, אני אקח את הזהירות שלך ואולי זה רק נראה לי, אבל אם אנחנו רואים את הכסף שמוציאים בגיוס מול חברות השמה, לעומת את הסכומים שמוציאים בגיוס מול חבר מביא חבר, עדיין יש פער משמעותי לטובת הגיוס בהשמה, כשחבר מביא חבר הוא יותר משתלם. שכאן באמת יש לדעתי עדיין איזשהו כנראה אולי חוסר הבנה או אולי חוסר הבנה שלי, אבל באמת בנושא הזה של כשיש, של לעודד את העובדים להביא אנשים וששווה כאילו באמת לצ'פר אותם,
לתגמל
על זה, כי זה באמת השיטה בסופו של דבר. אני יכול להגיד בכל ארגון שהייתי בו, כשאני מסתכל על אנשים שבאמת היו הכי טובים שם, זה באמת תמיד היו אנשים שהגיעו דרך מישהו שהכיר מישהו.
אתה יודע, קראתי מאמר כבר, אני חושבת שהוא בין משהו כמו כמעט 30 שנה, שהוא דיבר על השיטה הזאת של החבר מביא חבר, זוכר את השם של החוקר, קראו לו ונוס, שהוא בא ואמר שהוא ניסה להבין למה זה עובד טוב יותר, ואחד הדברים שהוא בדק זה על כך שקודם כל, כשאתה מביא חבר, אתה מתאר בפניו בצורה הרבה יותר אמיתית את מה שעומד לקרות בתוך הארגון.
אז כלומר, התיאור ציפיות כבר יותר טוב.
תיאור ציפיות כבר הרבה יותר טוב. והדבר השני, שמכיוון שאתה חבר שלו, אז יש לך מחויבות להצלחה שלו. אז אתה הרבה יותר מקל עליו את הכניסה, את ההישארות, תומך, מעודד, עוזר. הרי אנחנו יודעים שכשנכנסים תפקיד, תמיד יש יותר משברים, יותר שאלות וכולי, אז אתה בעצם עושה לו התרמה.
כבר יש לך מישהו לאכול איתו, כן?
וזה חוץ מזה, נכון? אז זו באמת שיטה שהיא מאוד טובה, ולארגון היא נכונה, כי בעצם אם אתה עובד שמרוצים ואתה מביא עוד מישהו שאתה ממליץ עליו וכולי, כלומר אתה מגדיל שוב את הסיכויים שזה יעבוד טוב בהמשך ויצליח.
גם אם אתה לא, גם אם לא מרוצים לך, דרך אגב, אתה מביא מישהו חבר, אז הרבה פעמים גם שם יש את היותר קל לעובד להתאמע בתוך הארגון.
כן.
זאת אומרת, זה לאו דווקא קשור לאיך אתה בתוך הארגון.
מסכימה איתך, רק אני אומרת שאני חושבת שפשוט יש יותר נטייה לקבל כשאתה נחשב כעובד טוב, אז להמלצה שלך יש יותר משקל פשוט. זו הכוונה שלי.
כן, זה לגמרי.
בוא נדבר אולי גם על עוד נקודה סביב זה, שהנושא של שיתוף. נגענו בזה ככה בהתחלה, אבל איך מעורבות של עובדים בנושא הזה של ערכים של ארגון יכולה גם לייצר. ואני רוצה ככה להוסיף איזה מין דוגמה. באחד הארגונים עכשיו הם עברו איזה שהם תהליכים של סדנאות, כשבסדנה הגיע דרג בכיר להתחיל לדבר על האסטרטגיה של הארגון. ואני פוגשת את המנהלים האלה אחרי זה, וככה מדברת על הסדנה. כבר כמה וכמה מנהלים באותו ארגון באו ואמרו, אותי את מה, פתאום כשמישהו בכיר דיבר איתנו על מה האסטרטגיה, שפתאום שמענו את זה בלבל שלנו, זה יצר לנו הבנה, של מה קורה ומה אנחנו עושים, ותחושה שאנחנו הרבה יותר מקורבים לעניין הזה. עכשיו, זה נכון שהוא לא דיבר על ערכים, אבל הוא דיבר על אסטרטגיה, ובתוך אסטרטגיה בהחלט,
יש ערכים מסתתרים.
בדיוק, וזה חלק מהעניין של עובדים שמעורבים באותם ערכים, שהם מבינים אותם, שהם קשורים לא רק בתור פוסטרים יפים על הקיר, אלא שהם חלק מהעניין הזה גם ביישום של זה, וגם בהבנה של מה זה אומר, ואיך זה קשור לעבודה שלהם, או צוות שלהם וכולי.
אז פה יש לי איזה מחשבה, ואני קצת ארצה לשמוע, לאתגר אותך ולשמוע את דעתך, באמת, אם עכשיו יש ארגון שבאמת רוצה להטמיע איזושהי תרבות ארגונית, ומן הסתם הוא צריך גם ערכים, אבל עדיין אין לו משהו מוגדר, כאילו לא את זה ולא את זה. האם לי בראש נראה שחייב קודם כל להגדיר את הערכים לפני שהם מתחילים להגדיר, כאילו, לעשות תהליך של תרבות ארגונית, אבל יש קשר בכלל?
מה זה תהליך של תרבות ארגונית? אני לא מבינה.
תהליך של תרבות ארגונית זה בעצם לבוא, אם דיברנו על שיתוף, אז לקחת את אולי את העובדים המובילים, לשבת איתם ולהגיד, אוקיי, מה אתם, איזה תרבות ארגונית אתם הייתם רוצים? האם הייתם רוצים, לא יודע מה, שכל רבעון מישהו יוצא לקורס? האם הייתם רוצים שכל שנה...
את היישום של
את היישום, כן, אבל זה מין הסתם גם קובע איזה מין תרבות ארגונית תהיה.
אני לא חושבת שזה סותר.
שיהיה חדר משחקים, לא יודע.
תראה, אני חושבת שיש תהליך אחד שהוא טופ בוטם, במובן הזה שההנהלה הבחירה יושבת, דנה וכולי, ואז מורידה את זה למטה לארגון. יש היום תהליכים אחרים שהם הרבה יותר השתתפותיים, שבו האנשים בכלל הארגון מעורבים ומובילים וקובעים. ושתי השיטות תופסות. אנחנו בעבר הקונבנציונלי, אני חושבת שהשיטה הראשונה יותר מקובלת. זאת אומרת שקודם כל ההנהלה הבחירה תחליט, ואז נשרשר את זה למטה. מה שאתה מדבר זה ביישום, איך אתה יכול לשתף את העובדים כדי לתת מענה למה שהם באמת מחפשים או מה שחשוב להם.
אבל אני אומר יותר מזה, אני הרי רוצה שמה שאני עושה יהיה לו קשר לערכים של החברה.
אוקיי.
ואני תוהה לעצמי אם במקום שחברה שעדיין לא גיבשה לעצמה לגמרי את הערכים, אם לא צריך לעצור ולהגיד, אוקיי, אנחנו לא עושים עכשיו תהליך של, שחושבים אפילו, בין אם זה עם העובדים או בלי העובדים, שחושבים מה, איך לממש את התרבות הארגונית, אלא קודם כל יושבים ואומרים, טוב, זה הערכים, ואז מתחילים את התהליך הזה של יצירת תרבות ארגונית מסוימת לפי, לאור הערכים האלה. או שסתם אני אומר בין
קשר. אני מנסה עכשיו על מה שאתה אומר, אבל אני אומרת לעצמי, איך ארגון עובד אם לא ברור לו מיהו?
אינרציה?
אוקיי, אבל גם באינרציה הזאת קיים משהו. יכול שהוא לא עבר תהליך של חשיבה ארוך, אבל...
אני מסכים איתך שיש ערכים גם אם לא מגדירים אותם.
נכון, הם קיימים שם, הם מתרחשים.
אבל כל עוד לא מגדירים אותם, לא יכולים להשוות את התרבות הארגונית למולם. אז דרך אחת שאני סתם כאילו חושב עליה עכשיו, זה הנושא של לקחת את ה... לעשות תרבות ארגונית, ומתוך זה לגזור את הערכים.
תראה, אני ככה חושבת על מה שאתה אומר, אז לוקח אותי למקום של מה קורה לרעיון שהפך להיות סטארט-אפ, שהפך להיות חברה. אוקיי?
כן.
אז בשלב שהוא היה בין באמת השלבים המאוד מאוד ראשוניים, אתה לא יושב שם בהכרח להגדיר מה הערכים, אתה מתחיל לפעול. בסדר? ואתה ממוקד באיזשהו מוצר שאתה מנסה לפתח, ומחירות אחר כך וכולי, ומתי אתה עושה את האקזיט, ושלום על ישראל. אוקיי? אבל כשאתה כבר חברה, שם נכנסת השאלה של מי אתה ומה אתה. כי פתאום אתה לא כבר מישהו, איזשהו שלושה יזמים שישבו בחדר או שכרו משרדים ב-WeWork וזהו. זה כבר גדל למשהו של 50 או 100 איש. ואם אתה לא יושב להגדיר מה קורה שם, זה קצת תהיה אנרכיה. אז אני אומרת, אז מטבע הדברים התהליך הזה קורה. לפעמים אנשים לא מודעים שזה הזמן לייצר אותו. אבל מהניסיון שלי, אם לא עושים את זה, אז יש איזושהי כאוטיות בפעילות. כי אתה צריך לבוא ולהגיד מה חשוב לי בעצם. כי סך הכל תראה, בכל ארגון השמיכה מוגבלת. שמיכת התקציב, שמיכת הזמן, שמיכת גיוס עובדים וכו'. אז אתה מנסה להגיע לתוצאות הכי טובות עם מה שיש. עכשיו, אם אתה לא תשאל את עצמך מה חשוב, אז אתה יכול לפזר גם כסף סתם ככה.
אוקיי, אז בהחלט ערכים זה דבר שחשוב. אני ככה הסתתי אותנו מהנושא של תחלופת עובדים, אז באמת כדי לחזור לזה, אז דיברת על הנושא של שיתוף העובדים בהגדרה של הערכים וביצירת התרבות הארגונית.
וביישום שלהם, מה שאתה קורא תרבות ארגונית, אני קורא את היישום או הביטוי של הערכים האלה הלכה למעשה. כלומר, אם הגדרת שהערכים שלך זה פתיחות, שקיפות, יעילות, מה זה אומר?
כן, שפה אני חושב, חשוב להגיד שלא רק לשתף אותם בדו שיח ובקביעה של היישום הזה, אלא גם במטלות. זאת אומרת, גם שיהיו עובדים, שיהיו אחראים על אספקטים מסוימים, ואז בעצם יוצרים אינגייג'מנט הרבה יותר גדול, כי זה בעצם העובדים שעושים בשביל העובדים, או אולי בשביל הארגון, אבל בסופו של דבר זה באמת יוצר את ה...
תרומה קהילתית כוללת כזאת, פנים ארגונית.
כן, ממש הרגשה של ארגון שעובד ביחד למטרה משותפת, ולא הנהלה שבסדר שיתפה כזה, עשתה טובה ששיתפה את העובדים.
לא, אני חושבת שהכל, שבהרבה ארגונים זה כבר זז, זה חלק מהעניין. כלומר, יש עוד ארגונים שזה הנהלה הבחירה, תחליט, הודיע, ואין שם באמת איזשהו דיאלוג פתוח. בהרבה ארגונים, אני חושבת שגם עובדים כבר רוצים לבטא או להביע את דעתם באיך דברים צריכים להיראות, ולבוא ולשנות דברים ולעצב, וכאילו יש הרבה ארגונים שמעודדים את היוזמה הזאת, לא חוסמים אותה.
כן, שאני חושב שזה נהדר, כי גם זה יותר קל לניהול, וגם העובדים עצמם נותנים יותר, למרות שכאן צריך באמת לראות איפה שמים את הקו, כי הרבה פעמים כששמים עוד תחומי אחריות, אז בעצם זה על חשבון זמן עבודה של משהו אחר שיכול עכשיו להתעכב.
כן, אבל אני לא חושבת שזה רק שאלה של תחומי אחריות. אני חושבת שהמעורבות היא גם ביכולת שלך להשפיע על דברים, שגם הקול שלך ייספר. ולבדוק מה, מכיוון שאנחנו גם הולכים לאיזה מין תקופה שגם האינדיבידואליזם הרבה יותר חזק, אז אתה רוצה להצליח לתפור את המענה שלך כארגון בצורה יותר טובה לאנשים שונים. כלומר, מה שחשוב לך לא בהכרח מה שחשוב לי. וחלק מהעניין זה כשאנחנו מדברים היום על גמישות, על פתיחות, על גיוון, זה חלק מהעניין. כלומר, כשאני בא ואומר פרודוקטיבי, למשל אני ארגון שחשוב לי פרודוקטיביות, יכול להיות שהביטוי שלה אצלך יהיה שונה מהביטוי אצלי.
כן, אבל אני עדיין כאילו, אם עכשיו אנחנו מסתכלים באמת על נושא של אינדיבידואליות, באמת זה, אני חושב שזו שאלה מצוינת, כי אם יש לי עובדים שאני רוצה לשמר אותם, ויש לי כאילו שוני מאוד גדול, יהיה לי, אני חושב, קושי מאוד גדול ליצור תרבות ארגונית באמת אחידה, בלי...
זה לא שאלה של תרבות ארגונית, זה השאלה של הביטוי שלה. הערכים, תראה, ערך הוא יכול להיות אותו ערך, אבל הביטוי שלו יהיה אחר. מה זה אומר גמישות? אתה תבוא ותגיד, גמישות לי יהיה שיתנו לי את האפשרות לעבור בין מטלות מגוונות, בסדר? יכול להיות שהגמישות למישהו אחר יהיה זה שהוא יכול לחלק את שעות העבודה שלו בדרך אחרת.
אז כן, אבל היישום יכול להיות מה שלפי מה שאת אומרת, גם זה וגם זה?
כן.
זאת אומרת שארגון צריך להגיד, אנחנו, חשוב לנו שיהיה כאן גמישות, ובאמת לא להיסגר לתוך הנושא הזה של, אוקיי, אז אנחנו נאפשר...
באופן לא גמיש, אנחנו נאפשר גמישות.
לא, אנחנו, כן, בדיוק, שנאפשר גמישות מסוג מאוד מסוים, ואז בעצם לחתול למטרה של אותה יצירת, של אותו מימוש תרבות ארגונית, שבעצם אני מרגיש שאני כאילו מאפשר גמישות, אבל בפועל אני מאוד תוחם אותם לסוג מסוים של גמישות, שיתאים לחלק מהעובדים
ולחלק לא, נכון. ואני חושבת שחלק מהעניין זה היום לבוא עם מגוון הרבה יותר גדול, כי יש לך מגוון של אנשים בשוק העבודה.
אז זה באמת אני חושב נושא מאוד חשוב לכל מי שחושב על יישום של תרבות ארגונית, באמת לקחת את הסט הערכים ומתוכם לראות איך הוא נותן מגוון של אפשרויות לעובדים באמת לקבל את אותם ערכים.
אני חושבת שאת יודע ככה כשדיברנו עכשיו אז עלתה לי עוד מחשבה שאולי שווה רגע לדבר עליה, שהנושא הזה של הערכים יש לו גם את הביטוי בהיבט של עבודה, אוקיי? של הנהלים בתוך הארגון, של המשימות, של האחריות, הסמכות וכולי, בסדר? זה התחום של התפקיד. ומצד שני, יש לו את ההיבט, נקרא לזה, האישי יותר של האדם, שזה יכול ללכת החל מהתפתחות מקצועית, יכול ללכת לנושא של רווחה, ויכול להיות ללכת לנושא של תכנון קריירה, לדוגמה. אוקיי? אז הערכים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי באופן שונה בשני ההיבטים האלה, שאני חושבת שהם קצת שונים לפעמים, כי אתה מאוד הדגשת את הנושא הזה של איך אותם ערכים באים לידי ביטוי בעבודה. כלומר, אם אני בא ואומר ששקיפות זה דבר שחשוב, אז איך אני מביא מידע לעובדים שלי על מה קורה בתוך הארגון? איך אני מציף דברים בצורה פתוחה, אם יש איזשהו דיליי או קושי וכולי בעבודה, אז איך אני מעלה את זה למעלה בצורה שמאפשרת, שמכבדת את העניין של, אני, כן, אני שקוף. מצד שני, אם אתה בא ואומר, למשל, חשוב לי, הערך, ההון האנושי הוא חשוב, מה זה אומר? גם בהיבט של רווחה, גם בהיבט של ההתפתחות, גם בהיבט של הקריירה.
כן, אז באמת להסתכל זה מזוויות שונות, ולנסות לתת אפשרויות...
מענים שונים,
כן. מענים שונים בעצם, כדי שתוכל באמת לקבל כמה שיותר אנשים, ולפנות לכמה שיותר עובדים, שבאמת מחפשים את אותו דבר, ותוכל באמת לקבל את מה שאתה צריך, את מה שהארגון צריך בעצם.
אני חושבת שאתה יודע, השיחה היום הייתה בשונה מהשיחה הקודמת שעשינו את תחלופת עובדים, שפה כשאנחנו מדברים עכשיו על הדברים האלה, אז יש מצד אחד פנייה לקודקודים, את האנשים הבכירים בכל ארגון, שזו החובה שלהם להוביל את הדברים האלה, ולוודא שהיוזמה ליישום יוצאת מהם. קודם כל. אחר כך יהיה מענה מתוך הגורמים השונים בתוך הארגון. כלומר, זה משהו שהוא הרבה יותר כולל לארגון, שארגון צריך להחליט שהוא מוכוון לשם.
כן, שזה אחרת יהיה לזה מאוד מאוד קשה להצליח. אז באמת, אני רוצה קצת, דיברנו על הנושא הזה של תחלופת עובדים, ובאמת העלות של תחלופה, אז גיוס היום מוערך בין 6-9 משכורות לרק לגיוס והכשרה הראשונים, ודיברנו על העניין שבאמת היום התרבות הארגונים מהווה פקטור מאוד משמעותי הישארות של עובדים בתוך הארגון, ומן הסתם כפועל יוצא ברצון שלהם למצוא, לחפש משהו אחר. יש בעצם מחקרים שמראים שכ-60% מהעובדים לא מרגישים את השייכות הארגונית. ראיתי גם מחקר שמדבר על סזור 90% שלא מרוצים ממקום העבודה. מרוצים נשמע לי מספר מאוד גדול, כן, אז לא, לא הייתי לא... נשאיר את, המחקר, את המספרים האלה במחקר.
אין אבל אנשי ספק שכשאנחנו מדברים והנתונים שהזכרת, שמצד אחד לארגון עולה יקר או עולה ביוקר להתחיל את כל תהליך הגיוס, ועוד לא דיברנו על תהליך של כניסה לתפקיד, שהוא גם אנחנו מדברים על כמה חודשים עד שהעובד בעצם מגיע לתפוקה מלאה, ומצד שני יש את העניין הזה של מודעות של עובדים, של ארגונים שגם עולה לגייס יותר יקר ולהשאיר יותר יקר, וגם יש מקצועות שקשה. השוק לא, כן. לא בהכרח, גם אנשי בתחום שלך זה מאוד בולט. היה לו מזמן הרי דוח שאמר שההייטק מיצה את מאגר האוכלוסיות הרלוונטיות.
יכול לאשר את הדוח הזה.
לא יודעת. אבל בלי קשר על זה שלארגון יש בעצם אינטרס להשאיר. ואם אנחנו מדברים על ההיבט הזה, ככה לסיכום כל השיחה שלנו היום, אז האחריות של הארגון להשארת עובדים צריכה, יכולה לעבור דרך הנתיב הזה של תרבות ארגונית, והיישום שלה בשטח במה קורה בתוך הארגון.
נכון, אז אני באמת חושב שמה שאחד הדברים החשובים שדיברנו פה זה הנושא של ערכים, לקחת הערכים, לגזור מתוכם את היישום של התרבות הארגונית, לתת אפשרויות, להסתכל על זה ממספר פרספקטיבות, לנסות לבחון את זה לא רק באיך אני, אוקיי, משאיר את העובד, או איך אני נותן את את הערך הישיר הזה, אלא לנסות להביא את זה בכמה, בניואנסים שונים נקרא לזה, לשתף את העובדים בהגדרה של הדברים האלה, למרות שיש עדיין ארגונים שבאמת מנחיתים את הכל מלמעלה, אבל גם עם זה לנסות לראות כאילו באמת מתוך העובדים איזה דברים הם מחפשים, כדי לתת את הדברים שהכי יתנו ערך. גיוס של אנשים כבר בשלב הגיוס, לנסות לגייס אנשים שמתאימים לפי התרבות, לא לייפות יותר מדי את המציאות בתהליך הגיוס, אלא להציג את המציאות כמו שהיא, זה בדרך כלל ייתן לנו את הווליו הכי גבוה. השיטה של חבר מביא חבר, אני חושב, עושה את זה מצוין. וברגע שאנחנו יוצרים את המעורבות של העובדים, אז באמת אנחנו יכולים להגיע למימוש של הערכים בצורה כזאת שהעובדים ירגישו שייכות ארגונית, וגם הם ירוויחו, הם יבואו יותר שמחים לעבודה. תהיה הרגשה באמת של מטרה משותפת וזיקה ארגונית מאוד חזקה, וגם הארגון בטח ירוויח שעובדים שישארו אותו יותר זמן, וחיסכון מן הסתם בעלויות תעסוקה, עלייה בפרודקטיביות. תחום סופר מעניין.
סופר קריטי לארגונים היום.
אני חושב באמת שנגענו פה כמה נקודות שבטח אני יודע שאני לוקח איתי. תודה רבה נורית, היה מאוד מעניין, ואני מזמין אתכם לבוא ולהקשיב לעוד פרקים ולהגיב באתר nuritbm.com. שיהיה יום טוב.
ביי דקל.